דברים נפגעים זה שאתה לא יכול, כלומר תמיד זה... בדרך כלל, החיים שלנו בעולם הזה זה לא חיים שאפשר ללכת עם דבר אחד עד הסוף, כי הכל מחובר להכל ובסוף זה כן בא לחשבון, אבל גם מעבר לזה. כיוון שבארץ ישראל הכל בא בעוצמה, ובהתפרצות של הרחבה, עוז וגבורה, וככה בהתפרצות באמת לכל הכיוונים, אז גם הדברים הפחות טובים שעליהם צריך לעבוד, אבל גם כרגע הם יוצאים בעוצמה. זאת אומרת, אם יש למשל מרד, אז מרד לא מחייב ממש למרוד. מרד זה אומר, מה זה מרד של גיל ההתבגרות? למה זה כן חיובי? כי בעצם זה בן אדם בודק את עצמו, רגע, עד עכשיו גידלו אותי על זה, אמרו לי לעשות. עשיתי כי ככה הרום שלי עושים, כי ככה כולם סביבי עושים, או כי ככה אמרו לי. ועכשיו אני בודק, אני רוצה את החיבור שלי לזה, אני בודק, זה באמת הדבר הנכון? זה באמת הדבר הטוב? זה באמת הדבר המתאים לי? אני רוצה להבין את זה, אני רוצה להתחבר לזה, ואם כן, אז אני רוצה גם לעשות את זה בגודל שלי, שאני עושה את זה מעצמי, כי זה נכון, כי זה טוב, כי זה שלי, ולא כי מישהו אמר לי. זה גודל אחר. אבל כשאני בודק את זה, יש שלבים שהבדיקה היא קצת גם לוקחת למקומות אולי טיפה שונים, אבל באופן עקרוני, בוודאי שזה דבר טוב, אנחנו לא רוצים שבן אדם בן 70 יהיה כמו ילד בן 5, כן? גם לא בן אדם בן 20 אנחנו לא רוצים שהוא יהיה כמו ילד בן 5. בסדר? אז בדרך להיות בן 20, לעשות את זה כי זה אני בחרתי, כי זה שלי, עוברת בדיקה, ובבדיקה יש כל מיני דברים. אלא מה, שלפעמים זה באמת הולך קצת לקצה. אז גם המרד, או הבדיקה, או החיבור מחדש לכל מיני דברים שלא לנו עד עכשיו בגלות, אז זה נעשה בעוצמה, ולעיתים זה מביא לקצה. זאת אומרת, אם יש מרד לדוגמה, אז כן, זה מביא לקצה. אני גם הזכרתי שיעור קודם, וגם אמרתי שגם את זה אנחנו לומדות ברחבה כשנתחיל את הנושא של הגאולה, אבל כיוון שזה נכנס לנו פה, אנחנו לא יכולים לא להתייחס אל זה בכלל, שבעצם בגלל שבגלות היינו בצורה של, עוד שנייה נחזור גם למילים שהוא מגדיר פה את הצורה של הגלות, בגלל שבגלות היינו במסכנות ובמין לשמור איכשהו על הגחלת ככה, אז כדי לחזור לארץ ישראל ולהתמודד עם כל מה שזה אומר, צריך להתמלא בהמון המון אומץ וגבורה שלא קיימים בגלות. עכשיו, אי אפשר להגיד שאין בכלל גבורה בגלות, כי גם לקיים משהו קטן כשלא מרשים לי זה גבורה, בסדר? אבל בסוף זה לא העוצמות הגדולות של זה. שנייה, שנייה. וכדי לחזור לפה ולהתמודד עם כל מה שזה אומר, ולקחת אחריות מלאה לבד על עצמנו, ולהקים פה הכל מחדש, צריך להתמלא בהכל בעוצמות. ובין השאר בעוצמות של גבורה ואומץ, ובין השאר בעוצמות של מרידה. למה מרידה? כי אני נמצאת שם תחת שלטון גוי, שהוא מה אני מה לעשות, והוא קובע לי, קובעים לקהילה שהיא צריכה לעבור מקום, אז עוברים מקום, מה לעשות? קובעים לנו שאסור לעשות משהו, אז אנחנו עושים אותו בסתר. אנחנו לא עושים אותו, וצריך להתמלא במרידה. אבל כיוון שמתמלאים בזה שוב בעוצמות, אז זה בא גם למקומות שזה לא צריך להגיע. מה זה שזה לא צריך להגיע? ששם לא נכון למרוד. אז זה מגיע גם למרידה בהורים. זה מגיע גם למרידה בקדוש ברוך הוא, בתורה ובמצוות. בסדר, זה מתפשט. בעצם אני ממלאת את כל הנפש שלי בתכונה כזאת של מרידה, של אומץ, של גבורה, אז זה מתפרץ באמת כלפי הכל. הרב גם אומר, ושוב גם את זה הזכרנו שיעור קודם, שגם הסתכלו אחורה והסתכלו וראו בטעות, כי ראו שההורים והגלותיות היא מסכנה, ובמקום להבין שמה שעשה את ולא רצו להמשיך להיות מסכנים, במקום להבין שמה שעשה את המסכנות זה הגלות, בטעות חשבו שמה שעשה את המסכנות זה התורה ומצוות. כי מה ראו? אנשים שומרי תורה ומצוות ומסכנים. אז התורה זה חשוך, זה פרימיטיבי, זה עושה את האדם מאוד מסכן כזה, חנון, עושה מה שאומרים לו וכו'. עכשיו, זה לא נכון. בסדר? התורה היא לא זאת שעושה את זה. אם כי התורה נשמרה בגלות כן קצת בצורה הזאת. כן בארבע עמות של הלכה. לא היה כבר אמונה בגודל. אמונה בגודל התחילה להתפתח לקראת סוף הגלות, כשכבר היה צורך בזה. הכל באמת היה כמצוות אנשים מלומדה, לא בגודל. ולכן כשמסתכלים אחורה אומרים, את זה אני לא רוצה. כי אני בן אדם של בגודל כרגע. אז אם התורה לא בגודל, אז במקום להבין אז בוא נעשה את התורה בגודל, אז אם התורה היא לא בגודל, אז אני לא רוצה אותה. אני לא רוצה אותה, היא לא מתאימה לי, היא לא שלי. כי אני בגודל, והיא לא בגודל. אז שוב, זה טעות, כי המחשבה הנכונה היא זה שאני אגדיל ויעשה את התורה בגודל. ושמה שעשה אותנו מסכנים זה הגלות והשלטון הזר וכו'. והתלות הזאת בהם, ולא התורה והמצוות. אבל זו הייתה הסתכלות. ולכן מרדו בהכל. עכשיו עוד שנייה, אני אתן לשאול. עכשיו, הוא אומר לנו פה, הקדושה שבארץ ישראל היא דווקא זו המלאה עוז וגבורה, גבורה, ובייחוד ברחבה והתפרצות, ימה וקטמה, צפונה ונגבה, בסדר, לכל הכיוונים, בלי הבחנה. ולפעמים יש שמפני נפלאות גדולתה והרחבתה, אינם מכילים אותה ומגיעים לידי נפילה גמורה. זאת אומרת, כשזה מתפרץ בהגזמה, אז לפעמים גם בסוף זה מפיל. אבל אין ברירה, אני אדגיש את זה, אין ברירה. כמו שאני לא יכולה להפוך ילד בן 3. בבת אחת בלי תהליך לילד, לבחור בן 20. זה לא הולך ככה. בסדר? כמו שאם אפשר רק בבקשה כן לסגור את הדלת. כמו שבן אדם חולה, לא לוקח איזושהי תרופה, או נגיד אומרים לך לעשות איזושהי דיאטה לזה, או איזשהם פרגילים, ואז למחרת זהו, כבר נעלם הכל. בדרך כלל זה לא עובד ככה, וכשזה עובד ככה זה גם נופל. בסדר? אלא זה בתהליך. בסדר? וכיוון שפה, יש רגעים שזה קפיצות מדרגה גדולות, ולא דווקא תהליך, אז לפעמים יש גם נפילות. אז העוצמות האלה מביאות גם לנפילות. הן מביאות לדברים טובים, מביאות גם לנפילות. לא צריך לדאוג, כי בסופו של דבר גם את הנפילה אפשר לתקן. גם את התופעות לוואי, מטפלים בהן בסוף בתהליך. אבל אנחנו לומדים את זה כדי לא להיבהל מהנפילות האלה, או מההתפרצות של זה בעוצמות. אני רוצה שנייה לסיים רק את ה... ככה שנדע שאת החלק הזה סיימנו, ואז אני אתן זמן לשאלות. בסדר? ומאחר שתוכן הקדושה בארץ ישראל ברחבה ופריצת כל גבול, לכן בוחלת היא הארץ הזאת בירת שמיים מצומצמת. כל מה שהוא יגיד לנו עכשיו על מה שהיא בוחלת, זה בעצם אותם הדברים שהיו בגלות. בסדר? עירת שמיים מצומצמת, ובייחוד עירת שמיים עצובה. בסדר? עירת שמיים מצומצמת והעצובה זה היה לנו בגלות, צריך לדעת את זה. שזה מה שהיה בגלות. ואפשר לראות את זה, אפילו בציורים ובתמונות של האנשים בגלות. ובסיפורים, ובכל הדברים אפשר לראות את זה. עכשיו אני מדגישה, אני בטוחה שהדגשתי את זה ואני מדגישה את זה שוב, אני אדגיש את זה עוד. שכל זה, זה לא כדי לזלזל באיך שאנשים היו בגלות, זה לא טענה אליהם. אין מה לבוא אליהם בטענה, זה מה שהגלות עושה. הגלות גורמת להיות כזה. ולא הייתה ברירה, כדי לשרוד היו חייבים להיות כאלה. כי אנחנו ממרום צבריותנו, בסדר? והגבורה והאומץ שישנו, אז לפעמים קצת מזלזלים בזה. זה גלותי וזה. נכון, זה גלותי ואנחנו צריכים לשאוף לא להיות פה גלותיים ולתקן את זה. אבל לא כזלזול או כביטול לזה שזה מה שהיו בגלות. בסדר? וזה גם לא שפיטה. אנחנו לא שופטים אף אחד שהוא הגיע למצב הזה. כי זה מה שהגלות עושה. אבל צריך לדעת את זה. ודורשת היא דווקא יראה גדולה שכוללת בקרבה המון שפעת מעשים גדולים ומביאה מרץ. עוז וגבורת קודש, תשימו לב כמה מילים ואיזה מילים. שמחה רבה, עליזות עמוקה. בסדר? זאת אומרת, פה העשייה, כל העשייה. אבל גם העשייה של קיום מצוות, או בעיקר העשייה של קיום מצוות. פה זה צריך להיות מתוך גבורה, גדולה, עוז, אני לא מתביישת בזה, אני רוצה את זה, זה מה שאני מאמינה, ואני עושה את זה עד הסוף, ואני לא מפחדת, וכמו שצריך, וברוב המדרת מלך, וכו'. זה, ככה זה צריך להיות פה. אבל שוב, תחשבו מה זה. כמו שבני ישראל יצאו ממצרים, ועדיין הייתה להם רוח של עבדים, הרי בשלושה ימים יכלו להגיע לארץ ישראל. אני לא מדברת עכשיו שבסופו של דבר הייתה התגלגלות, שזה הכל מעט השם, של חטא המרגלים וכו'. אבל באופן עקרוני, הם לא יכלו ישר להיכנס לארץ ישראל. כדי להיכנס לארץ ישראל, היה צריך להיות באמת במין גבורה כזאת, ועוצמה, ורוח של עבד, של כל כך הרבה שנים, של כמה דורות, אי אפשר לבטל בשלושה ימים, זה לא... מה זה אי אפשר? הקדוש ברוך הוא יכול הכל, כן? אבל הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם הזה יתנהל על פי העולם הזה, עם בני אדם, לא עם מלאכים. אז זה תהליך. ושוב, תהליך זה אומר יותר לאט, זה אומר עצירות אולי, נסיגות, התקדמות איטית, מדי פעם קפיצות מדרגה. מה שבא בקפיצת מדרגה, ולפעמים אנחנו כן זקוקים לזה, והקדוש ברוך הוא מחליט מתי וכמה, הרבה פעמים גם יש אחרי זה באמת נפילה. אז שוב, זה לא מה שלא צריך את הקפיצה. בסדר, אז יש נפילה, ואז יש לנו את הקפיצת מדרגה שקפץ הזה, שאלה אנחנו שואפים לחזור, שאנחנו יודעים מה היא. לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות. בעולם הזה. בעולם הבא יש למויות. בסדר? ובעולם הזה זה ככה עובד. עכשיו אני עצרתי, ותשימו לב, אני חושבת שבאמת את ההמשך של הפסקה פה כן קראנו, ואולי לא הסברנו, לא ירדנו לפרטים שלה, אני צודקת? אז תשימו לב שההמשך פה, מה זה, מאיפה אנחנו מכירות את המידות האלה? זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, מסילת ישרים. בסדר? בעצם הוא מביא פה את כל המידות של מסילת ישרים, שכל המידות של מסילת ישרים, זה מידות באמת שאנחנו רוצים לקנות אותן. ולא כל המידות האלה באו לידי ביטוי בגלות. והם בטח לא יכלו לבוא לידי ביטוי בעוצמה בגלות. ובארץ ישראל כן, צריך להיות שילוב הרמוני, אני אגיד אפילו מושלם, בסדר? אבל באמת שוב, בעולם הזה אין מושלמות, זה הכל כל הזמן בעבודה, אבל שלם, הרמוניה ושלמות של כל הדברים ביחד. הרי זהירות למשל, שזה אחד מהמאפיינים הגדולים של הגלות, היא מידה מאוד מאוד בסיסית וחשובה, כן? מסילת ישרים אומר את זה. מצד שני, זהירות יתר היא בעייתית, כן? אז כשיש לי את הכל בהרמוניה, ממילא זה מאזן אחד את השני. אז כל המידות מאזנות את אחת השנייה. את הכל אני עושה בגודל, אבל הן כולן מאזנות אחת את השנייה. ואז הוא אומר, יראת חטא וקדושה, יראת חטא זה באמת, זה מדרגה. אבל זה אחת המדרגות הראשונות ביראה. בסדר? אולי יראת עונש זה אפילו יותר נמוך, יראת חטא, ויש יראת רוממות. בסדר? שזה עוד יותר גבוה. אז זה לא שאנחנו לא צריכים שזה יהיה לנו. אבל אנחנו צריכים גם לעלות במדרגה של היראה. ובגלות זה נעצר ברמה מסוימת. ושוב, זה לא טענה, כן? זה העובדה.
זה שאנחנו עכשיו, כאילו, במדרגה יותר גבוהה, בלי המדרגה הקודמת, כאילו, אולי יש המון עירת רוממות, אבל יותר עירת רוממות.
נכון. טוב, הנה, אני כבר נותנת לשאול, ואם חכה הרבה זמן לא נעים לי. לפני הרבה שנים, למדנו המורות למחשבת באולפנה, למדנו עם הרב אלי הורוביץ, השם יקום דמו, מסילת ישרים. וכשנגענו בנקודה הזאת, היא באמת של העירת עונש, אז באמת קצת זלזלנו. בסדר? אני זוכרת מישהי ש... זה קרובת משפחה שלי, שלא הלכה עם כיסוי ראש. פעם עם חצי, פעם בלי, פעם... ואז יום אחד היא חוזרת הביתה, היא אומרת לי, אל תשאלי, הייתה גם שכנה שלי. בדרך, בהסעה, היא עבדה באיזה מקום, היא נסעה בהסעה, הנהג שם דיסק עם שיעור, אני לא רוצה להגיד של מי, שמספר מה יקרה למי שהולכת בלי כיסוי ראש בגיהנום. אז היא אמרה לי, וואו, שולמית, אני חייבת מהר כיסוי ראש, אני חייבת לשים וזה. אמרתי לה, לא כדאי לך לשים בגלל זה. זה לא יחזיק לך. כאילו, את רוצה, בואי נלמד את זה, תעמיקי, כאילו, תראי אם את רוצה את זה וזה. אבל היא נלחצה מאוד, וכן, היא כן שמה כיסוי ראש וזה. זה חזר אחר כך למקום, לא, בסדר, זה חזר אחורה. מצד שני, אמר לנו באמת הרב אלי הורוביץ שם, שמרוב הרצון לגודל, אנחנו לפעמים קצת שוכחים את זה. וכן, אנחנו צריכים קצת לאמץ לעצמנו גם את זה. לא, אני לא חושבת שאת הפחדים מגיהנום, בסדר? לא יודעת גם באמת כמה זה משחק, באיזה אש, היא תהיה שם, אני חס וחלילה. לא יודעת עם הדבר הזה. אבל כן, גם יראת, כן. גם קצת את הפחד, זה נכון. זה נכון גם כי כשאתה, אם יש, אם זה בתוך, אם זה מחוץ למדרגות, אז באמת לא צריך את זה. אבל אם זה בתוך המדרגות, אז באמת זה לא טוב כשחסרה מדרגה בדרך, אפשר ליפול בה. אז מראש שאנחנו היום רוצים כבר את המדרגות הגבוהות, אז לפעמים באמת אנחנו מדלגים או שוכחים או מבטלים. זה נכון. בסדר? שוב, צריך להבין מאיפה זה בא. עדיין, זה, אנחנו צריכים גם את זה. בכל אופן, יראת חטא וקדושה, אבל שוב, מה אומר פה? הכל בהרמוניה גם יחד. זאת אומרת, שוב, כשיש הרמוניה של כל המידות ביחד, אז זה מאוזן. אז אחת מאזנת את השנייה. אז בעצם שום דבר זה לא בקצה. כי בסוף המידות גם מתנגשות אחת עם השנייה. אז כל אחת היא במקום שלה. ואז הוא אומר, ובלא זה אין הארץ מוצאת את אושרה, אושר העולמים שלה. והיא מתרעמת על הבאים שעריה בתוכן ובצורה של גלות. זה לא מתאים לארץ ישראל. התנהגות של גלות היא לא מתאימה לארץ ישראל. וארץ ישראל זורקת אותנו בעצם כשאנחנו מתנהגים בהתנהגות של גלות. של פחדנות. של קטנות. היא לא רוצה אותנו פה. או בחבלה תזעק. בואו נא אליי, פיקדוני בשמחה ובטוב לבב. ארץ ישראל רוצה גבורה, אומץ, עוצמות, שמחה. לא בעצבות, לא בלקיים רק מהר כדי לשרוד. התאמצו לשחרר אותי מידי זרים, שבעוונותיכם ופישכם שולחה עמכם. ובנו נא את החליך על הקודש וכו'. מה רצית לשאול? אז אני אמרתי את זה גם, שמצד אחד באמת המסירות נפש לקיום מצוות היא דרשה באמת יותר אומץ וגבורה, זה נכון. וכי בעת מצוקה כשלא מרשים לך ואתה צריך לעשות את זה בסתר ובסיכון וכו', או בכל מיני, אני יודעת מה, כל מיני סיפורים כאלה של נשים שהלכו לטבול בנערות מאוד מאוד רחוקים, קרים כקרח וכו'. דרך אגב, חלק מהדברים לזה דברים שגם בארץ ישראל הם היו קשים. בגלל שסתם היום טכנולוגית הכל הרבה יותר פשוט, אז ממילא יותר קל לנו, כאילו מה עשו, נשים בארץ ישראל איך טבלו בחורף, גם היה להם סיפור, זה שהיום יש לנו חימומים וכל הדברים, זה משהו אחר, שנייה שנייה, אבל מבחינת הפחד, ממה יעשו לי או הבושה או זה, זה נכון, שזה דרש את הגבורה הזאת, היא גבורה עצמית, אבל זה לא הגבורה יותר כללית, זה גם אחת הפסקאות שאנחנו נלמד עליה, שהתורה בחוץ לארץ היא פרטית, ובארץ ישראל היא כללית. זאת אומרת, אני עם עצמי צריכה למסור את הנפש כדי לקיים מצווה. אולי אני לא יכולה לאכול בשר, כי אין לי להשיג בשר כשר. אולי, בסדר, כל מיני דברים פרטיים. ופה זה דורש את הגבורה הכללית שלנו כעם. על, על, נכון, פחות על הדברים הפרטיים, שאותם יותר בקלות אנחנו יכולים לעשות, אבל כעם, את הדברים שלנו כעם, פה זה דורש גבורה יותר גדולה. צבא, יישוב הארץ, לא לקבל את מה שהאומות אומרים לנו, בסדר? לא מתביישים במי שאנחנו ובמה שאנחנו, בסדר? ובגלות זה כן. אבל זה נכון שמבחינת מסירות על קיום המצוות, המסירות הפרטית, בבית זה נכון, שזה דרש מסירות מאוד מאוד גדולה. בסדר? אז בואו נמשיך. רגע, זה פה שמתי את ה... הנה. בדף 3, אז זה ממשיכה הפסקה הזאת. שלוש, תסתכלו, זה מעייני ישוע פרק י"ז כתוב למעלה. בסדר? שההמשך של זה זה פרק למד ג'. כמו כן, ארץ ישראל, ארץ הקודש, גם חיי החול שבה, תקשיבו טוב, ההתיישבות, החרישה והזריעה וכדומה, מתרוממים לתוקף של קדושת מצווה וחובה. ולכן, יש הרבה מצוות התלויות בארץ, מפני שגם היא לא נפגעה הרבה מן החטא ולא גושמה ביום זעם, שהמבול לא ירד בארץ ישראל. ולתחייה, אינם עוד בתור אמצעים להשגת הארץ בלבד, אלא שהם גם תכליתיים, שכל צעד וכל כיבוש, הכל מצווה וחובה, והם בונים בשמיים העליותיהם וכל קיומי העולמים תלויים בהם. זאת אומרת, אם אמרנו, בחלק הראשון של הפסקה, שהכל בא בהרחבה, אז הקדושה, היא בהרחבה. זאת אומרת, היא מתפשטת גם על ענייני החול. הקדושה מתפשטת גם על ענייני החול. והאמת היא שככה זה התורה לכתחילה. זה אחד ההבדלים הכי מהותיים בינינו לבין נצרות למשל. בסדר, שמה נצרות אומרת? נצרות אומרת, ענייני העולם הזה והעניינים האנושיים, הם מפרים לנו להיות קדושים. היצרים שלנו מפרים לנו להיות קדושים. אז מה נעשה? אם אנחנו רוצים באמת להיות קדושים, מה נעשה? נתנזר, נעזוב את הכל. אבל כיוון שרוב האנשים לא מסוגלים להתנזר, אז מה יעשו רוב האנשים הפשוטים? יקנעו, אין מה לעשות, תהיה בחטא. תהיה במצב לא ידיע, אין מה לעשות, כי אתה בן אדם, אתה לא מלאך. אם אתה מסוגל להיות נזר, תתנזר, אתה לא מסוגל. תתגלגל הלאה, בסדר? והיהדות אומרת, זה לא בדיעבד שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו נשמות בתוך גוף, היצרים, אני אמרתי את זה, אני חושבת כבר, זה לא יצרה, זה כוח, יצר זה כוח, שאפשר לקחת אותו לטוב, אפשר לקחת אותו לרע. והקדוש ברוך הוא לא עשה את זה בטעות, אלא זה כדי שאנחנו את זה נרתום אל הקדושה והטהרה. זאת אומרת, אני לא אוכלת רק כי אין לי ברירה, ואחרת לא יודעת מה יקרה לי, שנייה אחרי זה. זה חלק מהעניין, ויש לנו גם דברים שמקדשים את זה. למשל, באוכל, בסדר? יש לנו ברכה לפני, ברכה אחרי, מאכלות אסורים, סעודות מצווה, בסדר? עכשיו, ברור, כמו בכל דבר, זה אני אומרת בסוגריים, כמו שאמרנו לפני כן, שכל דבר בקצה הוא לא טוב. זאת אומרת, אם בן אדם, מה שמעניין אותו כל היום זה רק לאכול, בסדר? זה מה שמטריד אותו, זה מה שמעניין אותו, זה מה שמוביל אותו. אז ברור שזה, הרמב"ן אומר זה נבל ברשות התורה. בסדר? כי בעצם הוא לא עשה משהו אחר, הוא בחפני אחרי, אכל כשר הכל, אבל זה מה שהתורה רוצה ממך, שכל יום תהיה עסוק רק באוכל, כל יום תבלה במסעדות? לא. בסדר? אז לכן, אבל זה נבל ברשות התורה. בסדר? זה לא אסור. זה ברשות התורה, אבל זה נבל, כי זה לא מה שהשם רוצה ממך. אבל מלכתחילה, זה לא כמי שכפה או שד, אני לא אמורה איכשהו להכניס איזה, הרי אפשר, יש שם כל מיני תוספי מזון, בסדר? אז אפשר לקחת כמה כדורים של תוספי מזון שיתנו לי לגוף את כל מה שאני צריכה, וזהו, לא צריכה לאכול כלום. לא, וזה לא העניין, זה לא המטרה, ושוב, גם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אותנו, יכול לעשות אותנו היום, כאלה שלא זקוקים לזה. והמדבר, דרך אגב, לא הייתה פסולת, לא היו צריכים שירותים. בסדר? לדוגמה. בסדר? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות לנו את זה גם שזה יהיה היום? שלא נתעסק. לא נתעסק עם כל הדברים השוליים כאילו של החיים. לא. זה התורה, היהדות זה אחת מהמחלוקות המרכזיות שלהם, למשל עם הנצרות, בסדר? שאנחנו מקדשים את הכל, הכל זה בקדושה. והכל בסופו של דבר שייך לתורה ומצוות. אבל איפה זה בולט יותר, איפה רואים את זה, איפה יש לזה יותר ביטוי מעשי? בארץ ישראל. אז פה הוא אומר לנו, גם חיי החול שבה בארץ ישראל זה קדושה. עכשיו חלק מהדברים שכתובים פה לנו זה די פשוט היום. אבל אם נפרוט את זה לפרוטות, נראה שלמה הוא צריך להגיד את זה. כי הוא כותב פה ההתיישבות, החרישה והזריעה וכדומה. היום בגלל שיש לנו עדיין מאבק על ההתיישבות בארץ ישראל, אז זה ברור לנו שהתיישבות בארץ ישראל זה מצווה, נכון? זה קדושה. הקים יישוב, וזה זה קדושה. האם לשבת בתל אביב זה קדושה? זה מצווה? קודם כל, לי ברור היום שלגמרי, כן, אני מבחינתי, תנו לי לגור בכל מקום ורק לא במרכז. גם מבחינת המזג האוויר, וגם זו התמודדות, אני חושבת, הרבה יותר קשה גם מהעיירות פיתוח או כל מיני דברים כאלה. בסדר? אבל לא מהצד הזה, סתם אני אומרת מהצד של יישוב הארץ. האם חשוב לגור בתל אביב? יהיו הרבה כאלה שיגידו לא. יש שם מספיק אנשים שגרים שם. פה יש גבעה חשופה, אף אחד לא גר, בואי תגורי פה, לא בתל אביב. גם בתל אביב לבנות בית זה מצווה. ברור שאם יש מקום שעוד לא כבוש, אז יותר חשוב שם. אבל זה מצווה, מה זה התיישבות? שוב אני אומרת, אנחנו יודעת להם שהתיישבות זה מצווה, זה קל לנו לקבל את זה. אבל מה זה בעצם התיישבות? זה הכי פיזי שיש, הכי חומרי, הכי בסיסי. בן אדם לא יכול לחיות בלי בית. בסדר? אז מה אתה עושה? בונה בחומר, ארבע קירות, כדי שיהיה לי איפה לישון, להסתתר מהגשם, ומהקור ומהחום. בסדר, היום אנחנו גם עושים את זה כבר הרבה יותר, וזה, ונוח, ויפה וכו'. ואז עוד יותר חומרי אפילו. בסדר? מה זה בית? בית פיזי. זה חומרי. מה זו זריעה וחרישה? למה זורים וחורשים? למה? שיהיה לנו מה לאכול. מה זה האוכל? הכי חומרי, הכי פיזי, זה אפילו משותף לנו עם בעלי חיים. נכון? אז כאילו זה נראה לנו באמת המקום הכי נמוך. אני מתארת לעצמי שיש בנות שפגשו את זה. החסיד בכוזרי, מה החסיד, איך מתאר רבי יהודה הלוי את החסיד? החסיד זה מבחינתו האדם השלם, כן? איך הוא מתאר אותו? כאחד שבאמת נותן לדברים האלה רק את המקום שצריך. זאת אומרת, למשל מבחינת אוכל, באמת אוכל רק מה שצריך, לא סתם כל היום זולל שוקולד, בסדר? אבל הוא כן אומר שהוא נותן לזה את הזמן ואת ה... אני אגיד היום, זה לא המילים של רבי יהודה הלוי, אבל את הכסף, בסדר? את תשומת לב, את ההכנה, כדי לשבת לאכול כמו שצריך, אתה גם כביכול מבזבז זמן על הכנה, נכון? אם אני רוצה סלט, אני עומדת לחתוך אותו. איזה בזבוז זמן? בסדר, יום שישי, אני כל היום רק מבשלת לשבת, בשביל מה? בשביל לאכול. יום שלה, איזה בזבוז זמן? בסדר? כמה כסף? כל פעם אני אומרת, אם חודש לא היינו חיים כאילו, לא היינו אוכלים לנו חשמל או זה, וואו, וואו, כמה היינו חוסכים. איזה בזבוז כסף, איזה בזבוז זמן, איזה בזבוז אנרגיות, חשיבה. זה כאילו, ועל מה? על אוכל. כאילו זה, על הדברים הכל כך פיזיים וחומריים. כן, את מבשלת לשבת? זה קדושה וטהרה. זה דבר גדול. את אוכלת סעודת שבת, את מברכת לפני ואחרי. את אומרת דברי תורה על השולחן שבת. זה קדושה, ורבי יהודה הלוי אומר, זה חסיד. חסיד זה אחד שנותן לכל אחד מכוחות החיים שלו את המקום. לא מעבר למה שצריך, אבל נותן לו את המקום ובקדושה. המדרגה הכי גבוהה, זה שכשאני אוכלת, המחשבה שלי תהיה שאני אוכלת כדי שבאמת יהיה לי כוח לעבוד את השם, ללמוד תורה, לגדל ילדים וכו'. בסדר, לא טועה, אנחנו לא כולנו במצב השלם של החסיד של רבי יהודה הלוי, שכל דבר כזה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים לשם ייחוד קודשא בריחו. בסדר? אבל באמת זה המצב האידיאלי. אבל זה כן אומר שגם אם אני לא במצב האידיאלי הזה, שכל דבר כזה אני ישר מפרשת אותו בשביל זה, אבל זה לא חטא לאכול. זה אפילו לא רק הכרח, טוב, מה לעשות? אחרת תקרא לי משהו. זה חלק מהחיים הקדושתיים. ולכן כשהוא אומר פה, התיישבות החרישה והזריעה, כל זה, זה חיי החול, וזה מתרומם לתוקף של קדושה, של מצווה, של חובה. בסופו של דבר זה מצווה לבנות בית בארץ ישראל. בגלות אין מצווה, בגלות זה באמת הכרח. מה לעשות? אני לא יכולה לחיות ברחוב. צריך בית. בארץ ישראל זה מצווה, את מקימה בית, את מקיימת מצווה. את זורעת וחורשת, תחשבו כמה, אם אמרתי עכשיו שלבשל זה לוקח זמן ואנרגיה וכסף וכו', אז חקלאי, אלו חייו, שבעיניי זה אחד הדברים המאוד מאוד יפים שמאוד חסרים היום, בסדר? החיבור הזה של חקלאות לאדמה. אבל אם תיקחו חקלאי, אם ניקח את זה בקצה של זה, מה הוא עושה כל היום? כל החיים שלו מה הוא עושה? בעצם דואג לאוכל. לא רק לעצמו, גם לנו, כן? אבל מתעסק עם האוכל. כל החיים שלו זה מה שאתה מתעסק? ובארץ ישראל זה מצווה. זה קדושה. לעבוד את אדמת ארץ ישראל זה חיבור לקדוש ברוך הוא. זה חיבור לקדושה. זה מצווה. ולכן הוא אומר פה, לכן יש הרבה מצוות התלויות רק בארץ. יש, כשאנחנו בחול, כל המצוות התלויות בארץ, אנחנו לא מקיימים, כן? שמיטה, תרומות ומעשרות, כל הדברים האלה אין חיוב בחול. כי זה קשור לארץ ישראל, זה קשור לחיי החומר. לכן גם בחוץ לארץ, חלק מרכזי מהמצוות זה היה לקדש את החומר באמת, לרומם את החיים שלנו. ובחוץ לארץ חלק גדול מזה אין לנו. זאת אומרת, גם בחוץ לארץ אני צריכה לאכול כשר, גם בחוץ לארץ אני צריכה לברך לפני ואחרי, כן? אבל חלק מרכזי מהלקדש את החומר לא קיים. ואז באמת נוצרת איזושהי הפרדה בין חומר לרוח, והרבה פעמים אנחנו כן נסחפים דווקא אחרי החומר, אז... אבל לא תמיד. יש גם כאלה שכן הצליחו להחזיק בזה בגדול. בסדר? אבל בסופו של דבר זה חסר לך. שוב, באחת הפסקאות הבאות, אנחנו גם נלמד על החיבור בין כלל המצוות, שבחוץ לארץ אתה לא יכול לקיים את כל המצוות. ממילא אתה מפסיד את החיבור הזה שבין כל המצוות, שזה הפסד מאוד מאוד גדול. אבל זה עוד מעט. כן. תראי, אני סתם הדגמתי את זה ככה, בסדר? אז כמו שאמרתי, בסוף צריך גם איזון, כן? כמו שאמרתי על נבל ברשות התורה, שהרמב"ן אומר מה זה מצוות קדושים תהיו. יש את המצווה של קדושים תהיו, אתם בטח מכירות על זה, שזה דיון מה זה. כי זה לא ברור, כשכתוב לך להניח תפילין, את מבינה מה זה, גם לא תמיד מבינים, שלום תורה שבעל פה שמסבירה איך עושים את זה, אבל בסדר, אבל את יודעת, שאומרים לך לבנות סוכה, שוב, את צריכה שיגידו לך איזה סוכה כשרה, איזה לא, אבל את יודעת מה זה. כשאומרים לך להיות קדושה, מה זה להיות קדושה? בסדר? בעיני, לעמוד כל היום על הראש זה להיות קדוש, בסדר? כאילו, מה זה להיות קדוש? ורש"י באמת יותר לוקח את זה לכיוון של ענייני טומאה וטהרה של יצר המין, או של פורשים מהעריות, שזה הגיוני, בסדר? ורמב"ן אומר שזו מצווה כללית. והוא אומר, מה זה המצווה הכללית? זה מה שאמרתי מקודם, אל תהיה נבל ברשות התורה. זאת אומרת שהתורה, התורה שלנו היא מכל הדתות, היא התורה הכי מפורטת, ויש כאלה אפילו שמתלוננים על זה, נכון? אני נכנסת לכל חלקי החיים, בכל דבר אומר לך איך ומה לעשות. אבל עם כל זה שהיא הכי מפורטת, היא לא יכולה להיכנס לגמרי לכל המצבים שנתקלים בהם בחיים. אז רמב"ן אומר, אם אתה באמת לומד תורה, ואם אתה באמת רוצה להיות עובד השם, אז אתה מבין, נקרא לזה במילים שלנו, אתה מבין את הראש, אתה מבין את הכיוון. ואז הוא נותן את הדוגמה הזאת של יכול להיות אוכל וסובב כל היום. ומה שאמרתי מקודם, שאני יכולה להיות אוכלת וסובבת כל היום, באמת כל היום רק לאכול, להכין אוכל ולאכול, אני יכולה כל היום. האם עברתי עבירה? לא בהכרח. כי שוב, אם עשיתי את זה כשר, ברכות, לפני ואחרי, הכל, אז לא עברתי על שום הלכה, מה הבעיה? אני יכולה כל היום לשבת במסעדות, ואני לא אעבור שום עבירה. אבל האם התקדשתי? האם התקדמתי? האם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני? האם בשביל זה הוריד את הנשמה שלי לעולם? בשביל זה שאני אעשה כל היום? לא. אבל שוב, עברתי עבירה? לא. יש כאלה שיגידו, עברת עבירה כי הקדוש ברוך הוא ברא אותך עם שליחות בעולם, ואת לא ממלאת אותה כשאת עושה את זה וכו'. אבל זה כבר ברמה יותר גבוהה, אתה לא יכול לסמן לי X על איזושהי מצווה, מבינה? או שעברתי על איזשהו איסור. לא עברתי על כלום, הכל עשיתי, את יודעת מה, למהדרין. אז זה לא. מצד שני, כמו שאמרתי מקודם, זה גם לא כמו כשכפאו שד. זאת אומרת, לא אומרים לי, תקחי כדורים של תוספי תזונה ותחי עליהם, ואל תשקיעי בכלל. בסדר? גם זה לא. בסדר? ואיך אנחנו רואים את זה? א', אנחנו רואים שהאוכל דורש מאיתנו גם מאמץ. בסדר? בין אם זה המאמץ היותר גדול של החקלאי. בסדר? ובין אם זה המאמץ שאני צריכה כסף כדי לקנות אוכל, אז אני צריכה לעבוד, לפרנס, כדי שאני אוכל לקנות אוכל, נכון? ובין אם זה להכין את זה. יש לי קמח, אני לא יכולה לאכול אותו ככה. אני צריכה להתאמץ לאפות אותו כדי שיצא לי מזה משהו. אם לא, אז להרוויח עוד כסף כדי לקנות את זה מוכן, וכו'. זאת אומרת שזה כן דורש משהו. וגם יש עניין, זה גם מתואר לנו על האימהות, כן? איך הם תרחו שיהיה האוכל עוד יותר טעים, עוד יותר משובח, וחברם רץ, בסדר, בדיוק בפרשות שלנו עכשיו. ושוחט וכולי, כדי שיהיה אוכל יותר משובח וזה, וסעודת מצווה, יש עניין לבשר ויין, לשבת, לחגים וכולי. סימן שזה כן דבר, ודרך אגב, גם כדי שזה יהיה בריא, גם צריך להתאמץ על זה יותר. סימן שזה כן דבר שדורש מאמץ וצריך להתאמץ בשבילו. עכשיו, כמה? אז שוב, באמת בזה אין לנו פה כללים. בסדר? אין בזה כללים. אז שוב, מי שזה, אישה שאפילו עושה את זה בשביל שיהיה טוב לילדים שלה. אבל רק זה מה שהיא עושה כל וכל הלילה. ובגלל זה אין לה סבלנות, אין לה שנייה אחת לדבר עם הילדים שלה, אז אולי משהו פה יתפספץ. בסדר? מצד שני, אני גם לא ניבלת מזה שכן, שהילדים שלי יודעים שיום שישי זה יום יותר לחוץ, ואז אני, בן שלי מביא תיקיית שינון, יום שישי בצוער, מגיע הביתה מבית ספר, מוציא את זה ישר, רוצה שאני אשב שנה איתו. אני אומרת לנשמה, בטח לא ביום שישי קצר. לא יכולה, תיכנס שבת, בנחת אנחנו נשב ונשנן. אבל לא, גם זה לא קרה כלום, כן? איפה עובר הגבול? שוב, אני אומר את זה, בסופו של דבר, בן אדם צריך לבדוק את עצמו. אני גם באמת חושבת שבן אדם שזה מה שהוא עושה כל היום, או בהגזמה, בסוף לא טוב לו. והאמת היא שהרבה פעמים נשים לקראת חגים, כן קצת מרגישות את זה. כי את ראש השנה מתקרב, ובמה אני עסוקה? בקניות ובבישולים, כאילו זה תפס לי את רוב הזמן. קודם כל, צריך להיות שלמים עם זה גם, שמה זאת אומרת, כן, הבית שלי עומד לכבוד החג והילדים, אני חושב זה יכול והכל זה, כן, בזכות המאמץ שלי. מצד שני, אני צריכה למצוא גם את האיזונים, כן, אז כן ללכת לשיעור, כן לשבת ללמוד, כן למצוא את הזמן והמקום לתפילה, כן וכו'. לא סתם כל הכנסים האלה וכל האוכילה וזה תופס מקום כזה גדול. אומנם גם רווקות הרבה באות לזה, אבל סתם אני מרגישה לעצמי שאני אחרי שאני נמצאת בדבר כזה, זה עשה לי את היום כיפור שלי. מה זה עשה לי? הייתי שמחה גם יום כיפור להיות, גם הוא כל היום בתפילה, אני יודעת שזה לא יתאפשר לי. אז אני יודעת שאני ככה הרבה פעמים אומרת את זה לנשים, נגיד, לקראת חגים כאלה וזה, תעשו לכם משהו לפני כן, שבוע לפני תיסעו לכותל, תרדו למערה, ללכת לשמוע איזה כמה שיעורים, היום לא צריך ללכת אפילו, אפשר בבית, תוך כדי. וזה, אבל לעשות לעצמי דברים שמלאו אותי בצורה הזאת שאחר כך אני לא אהיה כל הראש השנה מבועסת על זה שאני כל הזמן עם הילדים ולא מצליחה להיות שם. בכל אופן, ברור שצריך למצוא איזונים, וברור שלפעמים גם אנחנו מפרים את האיזונים, דרך אגב לשני הכיוונים. וכן, ולפעמים אנחנו מאפסים את עצמנו. מצד שני, אני חוזרת למה שהרמח"ל הרל"פ אומר, גם בזה יש קדושה. אישה שמכינה אוכל טוב למשפחתה, זה קדושה. אם החקלאי זה קדושה, עבודת האדמה זה קדושה, אז זה לא קדושה. בסדר, זה אותו דבר. אם לבנות בית, גם תחשבו מה זה לבנות בית, זה פשוט ערימה של חומרים. בסדר? ויש אנשים שזה מה שהם עושים, הם בונים. בסדר? וגם כשאני פרטי מתעסקת עם זה, עם בניית הבית שלי. עכשיו שוב, אם רק זה מה שמעניין אותי כל היום, ואם אני מודדת אנשים על פי הבית שלהם, ומודדת את עצמי על פי הבית שלי, ורק זה מה שמטריד אותי, ואני מסוגלת בשביל זה להשתגע בעבודה שיהיה לי יותר כסף, לקנות קרמיקה יותר יקרה, ובגלל זה לא נמצאת עם הילדים שלי. אז בואו, אז עברתי את הגבול. אז החומר תופס אצלי מקום מרכזי מדי. אבל עצם זה שאני בונה את הבית, ועושה אותו נעים ליושבה וכו', זה קדושה, זה מה שהוא אומר לנו פה. בארץ ישראל הכל בקדושה והרחבה. ולכן הוא אומר, גם חיי החול שבה, ההתיישבות, החרישה, הזריעה וכדומה, מתרוממים לתוקף של קדושה, מצווה וחובה. בסדר? וחובה. עכשיו, סתם את הבית, איך אני מקדשת אותו? אז זה קודם כל בעניינים הטכניים, אני קובעת מזוזה בבית. קידשתי אותו. אחר כך חיים בתוך הבית הזה. חיים בקדושה ובטהרה? לא חיים בקדושה ובטהרה. מה העיקר? מה תפל? בסדר? אז ברור שאני יכולה גם לבנות בית ורק להיות עסוקה איתו וגם לא עלינו להכניס לתוכו טומאה. בסדר? אבל, אז זה תלוי בי מה אני יוצאת לתוכו, אבל הוא אומר לנו, פה זה הופך לקדושה. ולכן יש הרבה מצוות התלויות רק בארץ. לכן בסדר, אומרים לנו את זה. ובן אדם חקלאי, חוץ מזה שעצם זה שהוא מגדל חקלאות בארץ ישראל, שזה מצווה מאוד מאוד גדולה, והוא כובש את הארץ, והוא נותן שיהיה לעם ישראל מה לאכול וכו', חוץ מזה יש לו המון מצוות שקשורות לעבודת האדמה עצמה. הרי אם זה היה כלום סתם, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן שם מצוות. ויש לו הזדמנות לקיים הרבה מצוות. טוב, בכל אופן, בהמשך פה הוא מדבר על על העניין שארץ ישראל היא לא נפגעה מהמבול, זה כבר דברים ש... קצת יותר קבלה, דברים שהם קצת פחות אנחנו. כן, רוצות לשאול עוד משהו? כן.
גם קבוצה, יש קדושה ומצווה ואין כל הקיים ונשים מזוזה
נכון. אבל קודם כל, באמת חלק מהמצוות לא קיימות שם. בסדר? אז נכון, אני צריכה לברך לפני האוכל ולאכול אותו בקדושה וכו', אבל נגיד בעבודת האדמה אין לי שם, כל המצוות התלויות בארץ לא קיימות שם. וגם, נגיד שנייה, נגיד לבנות בית, זה לא מצווה. זה הכרח. הכרח לא יגונה, בסדר? אבל זה לא מצווה. עצם בניית הבית, לא, אין מצווה. שוב, יש לי מצווה לדאוג למשפחה שלי, מהבחינה הזאת כן, אבל בעצם בניית הבית, לא. עכשיו, גם לגבי הדברים אחרים, אז אני אמרתי את זה, שאנחנו נרחיב את זה, שזה רק בבחינת הציבי לך ציונים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בסדר? אבל בוודאי שזה לא שבחוץ ארצן את המצוות. בסדר? בואו נתחיל את הפסקה הבאה. הארץ מיוחדת רק לישראל. כמו שישראל הם עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, ותיקונם של העמים הוא בזמן שהם מודים בזה ומכירים בישראל שהם נבדלים מכל העמים, אולם בזמן שאין העמים מודים ומכירים בזה, אין להם שום שפע כלל. ומכאן היסד לכל שנאת העמים לישראל, שמרגישים מהם כי מאז היו ישראל לעם, נלקח מהם כל השפע, והם זקוקים רק לישראל. כך הוא גם, עוד מעט אנחנו נעצור ונסביר את זה, כך הוא גם ביחס לארץ ישראל, שלפני שנכנסו ישראל לארץ, היו כל העמים מקבלים שפע מן הארץ הזאת. ולמאה שנכנסו ישראל לארץ, נעשית ארץ ישראל לארץ נבדלת, ואין העמים יכולים עוד לנוק ממנה את לשד קדושתה. והיא מיוחדת רק לישראל, עם קודשו. וכדי לסתום טענת אומות העולם, שארץ ישראל היא שלהם, פתחה התורה בבראשית. וכמו שאמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטבו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לסתים אתם שכבשתם ארצות שבע האומות, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. והאמרה הזאת היא תדירית, ובכל פעם שבני ישראל מתקרבים לארץ קודשם, באים העמים וטוענים לסתים אתם, לנו הארץ ולא לכם. אני אעצור כרגע פה. אני זוכרת שרציתי להסביר את הנקודה הזאת גם פעם אחרת, ולא היה פה איזה טוש, אז עכשיו יש לנו אותו, אז אנחנו נסביר את זה. אני חוזרת אחורה, קודם כל לגבי ההבדל בין עם ישראל לאומות, ואז הוא משליך את זה להבדל בין ארץ ישראל לשאר הארצות. בסדר, אז נתחיל מזה. נדמה לי שלא ציירנו את זה עדיין פה, ואם כן, אז לא נורא. בסדר? אז יש לנו כביכול כמובן הכל, כן? הכל ציור. יש לנו פה למעלה את הקדוש ברוך הוא, ויש צינור שפע שהקדוש ברוך הוא מוריד את הטוב לעולם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? למה? מה? להשפיע שפע טוב, ובאיזה, איך אנחנו מגדירים את זה? תכלית הטוב להטיב. זו ההגדרה. חלק מהטוב זה להיות טוב לאחר. אם אתה טוב רק לעצמך, אז אתה לא נחשב באמת טוב, כן? תכלית הטוב להטיב. הקדוש ברוך הוא טוב שלם. וחלק מטוב שלם זה להעביר את הטוב הזה, זה להטיב לאחרים. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויש ממנו צינור שפע של טוב אל העולם. מי נמצא פה למעלה ראשון בעולם? עם ישראל. בסדר? עם ישראל הוא זה שאמור פה לקבל את השפע. הצינור הזה, כן, הכל ציורי, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אם זה יושב בראש, מאוד עוזר להבין הרבה דברים. מהצד של הקדוש ברוך הוא, צינור שפע הזה תמיד פתוח. זה חלק מהותי מהקדוש ברוך הוא, הלהטיב הזה. בסדר? להעביר את השפע. מהצד שלנו, לפעמים יש קצת חסימות. זאת אומרת, אם אני לא עושה את עצמי כלי פתוח לקבל את השפע הזה, אז אני חוסמת, אז השפע יורד, אבל הוא נתקע, הוא לא מגיע אליי. מצד הקדוש ברוך הוא השפע ירד, אבל אני לא פתוחה לקבל אותו. אם חס וחלילה, הכלי שלי סתום, אז לא משנה כמה, אני חופרת בור כדי שיהיה לי מים לשתות. והבור מסתם, לא משנה כמה גשמים ירד, יש שיטפונות. הבור סתום, לא ייכנס אליו. אבל אם הבור פתוח, וואו, הוא יכול להתמלא אפילו לעלות על גדותיו. בסדר? אבל הגשם ירד, זה לא קשור לזה שהבור סתום. אז מצד הקדוש ברוך הוא תמיד פתוח, מהצד שלנו אנחנו לפעמים לצערנו קצת סותמים אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הבטחה שאף פעם זה לא יסתם לגמרי. זאת אומרת שאם אנחנו סותמים את זה, אז הקדוש ברוך הוא בהתחלה בטוב, אחר כך קצת פחות בטוב, שולח לנו כל מיני דברים כדי לעורר אותנו לחזור, מעורר אותנו. והוא דואג שהצינור הזה לא יסתם לעולם, בסדר? אבל כן, קצת סתימות יכולות להיות בו, שזה תלוי בנו. מסביב לעם ישראל יש אטומות העולם. אומות העולם הן גם זוכות לשפע, אבל דרך עם ישראל. דרך עם ישראל מעביר להם את השפע הזה. עם ישראל הוא הכי, על זה אני חושבת שכן דיברנו, עם ישראל הוא הכי קרוב לשפע. הוא מקבל אותו ישר מהקדוש ברוך הוא, זו מדרגה מאוד גבוהה, זו זכות מאוד גדולה. אבל הוא גם אחראי להעברת השפע הלאה. השפע לא נעצר אצל עם ישראל, הוא עובר הלאה. אנחנו אחראים על הקשר של העולם עם הקדוש ברוך הוא. מסביב יש לנו את הבריאה כולה. מי שמכיר את הרב שלום הורוביץ בחברון, אז אני פעם ראשונה, אני קיבלתי ממנו את הרעיון הזה שאולי לצייר את זה ככה, לא יודעת, אני מרגישה שלי זה ממש הסביר, ואחר כך כשהסברתי את זה הרבה פעמים זה מאוד עזר להבין את זה בצורה הזאת. בסופו של דבר הבריאה כולה, הכל מקבל את השפע על ידי עם ישראל. אז שוב, אנחנו הכי כאילו, הכי קרובים לשפע, הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, אבל גם לנו יש אחריות הכי גדולה. וכשלא טוב להאמין, וכשלא טוב לבריאה, גם אנחנו משלמים על זה מחיר, כי אנחנו מחוברים. זה לא מנותק. כשלעמים לא טוב, הם מתנכלים לנו. כשהבריאה לא טובה, מה זה הבריאה? הבריאה זה השדות, זה בעלי חיים, זה נזקי טבע, התחממות גלובלית, לא יודעת מה, כל הדברים האלה. זה גם אנחנו. אז אם אנחנו לא דואגים שהצינור יהיה פתוח ונקבל את השפע, ולא דואגים להעביר אותו הלאה, גם לנו לא טוב. אז שוב, לנו הכי כיף, אבל לנו יש גם את האחריות הכי גדולה. בסדר להכל. והכל תלוי בעצם בעם ישראל. בכל אופן, אם נחזור לפסקה, אז כמו שישראל הם עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, זאת אומרת, בכל זאת עשינו קו סביב עם ישראל. לעם ישראל יש נשמה אחרת, חלק אלוקא ממעל, והוא צריך להתנהל אחרת, לא כמו הגויים. אם אני מסתכלת סביבי על הגויים ואני אומרת, כמו שהם גם אני, כמו שאם אני מסתכלת על בעלי חיים ואני אומרת, אני אותו מדרגה כמוהם, הם נושמים, אני נושמת, הם אוכלים, אני אוכלת. לא, אבל לך יש דבר מעל. אז אם אני מסתכלת על הגויים ואני אומרת, אני כמוהם, אז אני מפספסת משהו גדול, כי יש בי משהו נוסף שאני לא נותנת לו בעצם ביטוי. ותיקונם של העמים הוא בזמן שהם מודים בזה, ומכירים בישראל שהם נבדלים מכל העמים. זאת אומרת, אם הם מכירים בזה והם מאפשרים לנו להיות אנחנו, אז ממילא השפע גם מגיע אליהם. גם מגיע אלינו וגם מגיע אליהם. זאת אומרת, לכולם זה טוב. לעמים זה טוב להכיר שהשפע עובר דרך עם ישראל. והיו תקופות שהכירו בזה, וגם היום זה הולך ומתרבה של גויים שמכירים בזה. שבאמת כדאי להם לתמוך בעם ישראל וכדאי להם השפע. שהם רוצים גם את השפע הזה, הם לא רוצים להיות עם ישראל, אבל הם רוצים את השפע הזה. וזה תלוי במה יהיה לעם ישראל. אולם בזמן שאין העמים עודים ומכירים בזה, אין להם שום שפע כלל, אם הם לא מכירים בזה והם מתנקלים לנו, אז אנחנו לא מצליחים להיות כלי להעביר להם את השפע. אז אנחנו אולי לא מצליחים לקבל את כל השפע, כי קשה לנו. וממילא גם הם משלמים את המחיר, וגם אנחנו. ומכאן היסוד לכל שנאת העמים לישראל, שמרגישים הם כי מאז היו ישראלים, נלקח מהם כל השפע והם זקוקים רק לישראל. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, ועוד שנייה אני אגיד גם את הצד השני, אני אשים סוגריים, יש כאלה שאומרים בעמים, סליחה? אני רוצה את השפע ישיר מהקדוש ברוך הוא, אני צריך להיות תלוי בך. אני רוצה להיות זה שמעביר את השפע לעולם. אז הם נלחמים בנו, ואם הם חושבים שאם הם יאבדו באלף את עם ישראל, אז ממילא הם יהיו אלה שיקבלו. וזה לא נכון, כי ההבנה היא שאם לא יהיה עם ישראל, אז ממילא הם לא יוכלו לקבל את השפע, כי זה חייב לעבור דרך עם ישראל, כי זה חייב לעבור דרך עם שהקדוש ברוך הוא בחר, הוא ברא אותו עם חלק אלוקו ממעל. בסדר? ובסופו של דבר מהמלחמות האלה גם הם מפסידים, וגם אנחנו מפסידים, וגם כל העולם כולו מפסיד. אבל אם הם מכירים בזה, אז בעצם גם הם מרוויחים, גם עם ישראל מרוויח, גם הבריאה כולה מרוויחה. אבל לפעמים על זה המלחמות. עכשיו אני אגיד את הסוגריים, ואנחנו צריכות לסיים, אז אני אגיד עוד משפט אחד על ההשלכה של זה על ארץ ישראל, ונמשיך את זה בשיעור הבא. שברור שלא כל גוי שנלחם בנו, תתפסי עכשיו איזה ערבי בחברון, ותגידי לו, למה אתה נלחם בנו? למה אתה רוצה להרוג אותנו? כי אנחנו העם הנבחר שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה, אז לא בטוח שהוא יגיד לך שכן. דרך אגב, יש הרבה כאלה שיגידו שכן. שהם יאמרים שזה מלחמת דת. מי באמת מייצג את אלוקים בעולם? יש כאלה שיקראו לו אלוקים כמו שאנחנו והמוסלמים, ויש כאלה שיקראו לו בשמות אחרים, אבל יש כאלה שגם יודו בזה, יגידו את זה חד משמעית. אבל יש הרבה כאלה שלא. הם לא יגידו את זה. את תשאלי למה אתם נלחמים, יתנו לך תשובות אחרות. בסוף זה מה שעומד מאחורה. יכול להיות שהם לא מודעים לזה, אבל זה מה שעומד מאחורה, והאמת היא שאפשר להגיע לזה גם די בפשטות, בגלל שאם אתה מנסה לנתח את המלחמות של עמים בנו, בצורה שבה מנתחים מלחמות בין עמים, אתה לא כל כך מוצא תשובה הגיונית. תשובה הגיונית, גם הם רוצים את ארץ ישראל. למה הם רוצים דווקא את ארץ ישראל? יש להם 20 מדינות ערב, מה הם צריכים אותנו? למה הם רוצים, והמדינות שלהם כל אחת היא פי כמה מארץ ישראל. קיצר, אם אתה יורד לפרטי פרטים, אתה בעצם מבין שאם זה רק על זה, מזמן כבר היו הולכים. זה ברור שיש פה משהו מעבר. בסדר? טוב, את ההשלכה של זה על ארץ ישראל, אז נמשיך בשיעור הבא.